אמרו לרבנן לרב פאפה, ומי מצית אמרת אחי? האם אתה רוצה לומר שלפי רבי מאיר בעצם יש רק קידוש ידיים אחד, והתניא פרסוס הדין של בוץ בינו לבין העם, פשט וירד וטבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. זה שיטה אחת, רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו, ירד וטבל, עלה ונסתפג, הביא לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. אז מפורש שלפי רבי מאיר יש גם בבוקר מיד פעמיים קידוש ידיים ורגליים, פעם אחת אחרי פשיטת הבגדים הרגילים, ופעם שנייה אחרי לבישת בגדי זהב. אז הנה מפורש שלפי רבי מאיר קידוש אחד מתייחס לפשיטה וקידוש אחד מתייחס ללבישה. אמר לו, איתה נהיה טענה, אם זה יש ברייטה אז באמת אני נכנע. בישלמה לרבי מאיר אומרת הגמרא, שאומר שיש קידוש ידיים רק גם לפשיטה וגם ללבישה, אני משכחת לעשרה קידושים, מצאנו עשרה קידושים. אבל לפי רבנן, הרי חכמים אומרים שעל הפשיטה הראשונה לא צריך לקדש ידיים ורגליים, אז יוצא שיש רק תשעה ולא עשרה. מה אמרי לאחר רבנן, קידוש הבטרה יש עוד קידוש ידיים ורגליים בסוף היום, כי פשיט בגדי קודש ולביש בגדי חול, כשהוא יפשוט את בגדי הקודש וילבש את בגדי החול, הוא עוד פעם יקדש ידיים ורגליים, עביד לה אתם. מה? לפי רבי מאיר רק אם אדם בא ללבוש בגדי קודש הוא חייב לקדש, הוא מקדש ידיים ורגליים. לפי חכמים על פשיטת בגדי קודש גם תמקדשי ידיים ורגליים. רבי מאיר אומר פשיטה ולבישה, בגלל שהוא הולך ללבוש בגדי קודש, אז יש משמעות לפשיטת בגדי החול. לפי רבי מאיר אתה פושט בגדי חול לקראת לבישת בגדי קודש, אז אתה בתהליך של התקדשות. אז פשיטת בגדי החול אתה מקדש ידיים ורגליים, אתה לובש בגדי קודש מקדש ידיים ורגליים. חכמים אומרים לא, רק על רק על לא צריך את זה. עצם זה שהאדם מתעסק עם בגדי קודש, אז כבר או לובש או פושט מספיק קידוש ידיים ורגליים, וצריך קידוש ידיים ורגליים. אז לשיטתם בבוקר יש פעם אחת, כי בבוקר הוא פושט בגדי חול ולובש בגדי קודש, הנה הוא התעסק עם בגדי קודש פעם אחת לבש אותם, ובסוף היום כשהוא פושט בגדי קודש, הנה עוד פעם התעסקת עם בגדי קודש וקידוש ידיים ורגליים. בסדר? תנו רבנן, ובא אהרון אל אוהל מועד, למה הוא בא? אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה. יש פה פסוק קשה מאוד שכבר המפרשים של המקרא התקשו בו, כי כתוב ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי העבד בד אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם. הרמב"ן שואל על המקום שהפסוק מוזר מאוד, כתוב שאהרון נכנס לאוהל מועד ומתפשט, אז שואל הרמב"ן, מה זה, מה זאת אומרת להיכנס לאוהל מועד בשביל להתפשט? אלא ודאי שהפסוק הזה הוא לא נמצא במקום, משהו פה חסר. כן, הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מהפסוק הזה. הפסוק הזה אומרים חז"ל, משמעותו שיש עוד כניסה רביעית של הכהן הגדול לקודש הקודשים, שמטרתה להוציא את הכף והמחתה. כלומר, כניסה ראשונה של הכהן הגדול זה להכניס את הכף ואת המחתה שיהיה כתורת. אחר כך הוא יוצא החוצה. אחר כך הוא נכנס פעם שנייה בשביל להזות דם פר, נכנס פעם שלישית בשביל להזות דם סעיר. זהו, נכנס פעם רביעית בשביל להוציא את הכף ואת המחתה. אבל והדבר הזה הוא מצריך אותנו עוד פעם החלפת בגדים. למה? כי מתי עושים את הכף ואת המחתה? בסוף היום, אחרי התמיד. זאת אומרת שהכהן הספיק כבר להחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, ועכשיו הוא צריך עוד פעם מבגדי זהב לבגדי לבן בשביל להוציא את הכף והמחתה. אז העובדה שהכף והמחתה היא נדחית לסוף, היא זאת שגורמת ל... עוד החלפת בגדים ועוד שני קידוש ידיים ורגליים בעצם.
מה במהות של
קידוש ידיים ורגליים? לבן כאילו אין עכשיו, יש רק נשמה, אין גוף. זהב זה הופעה, זה לבוש עם פרטים, גוונים, זה גוף. לבן זה רק נשמה.
הדבר נעלה יותר
עושים
לבן,
או
הדבר
נעלה
יותר עושים עם זהב?
לבן.
מה לבן?
בפשטות, כן.
עכשיו עוד שאלה. בתוך הקודש הקודשים היה
תאובה
משהו?
היה חושך? אור מדהים היה, אי אפשר לעמוד באור הזה בכלל.
זה אור נס?
זה אור של אלוקים.
זה שם הכל בפרוך, סגור.
אור אלוקים, מה? לכי לאורה הוא צריך ככה לכתוב, נכון? שהמנורה לא יאיר את המקדש. היה אור במקדש, המנורה לא בשביל
להאיר. לא היה אבוקות בתוך
כמו הפנים של משה, נכון? כתוב קרן אור פניו. נכון, מה הכוון?
אור מבחוץ?
ההפך.
אור מבפנים.
אור מבפנים, יוצא החוצה. כתוב על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה מהאנשים היפים של ירושלים, כך אומרת הגמרא. למדנו בברכות. רבי יוחנן הפשיל את השרבול שלו, הלך בית חשוך, הפשיל את השרבול שלו, כל הבית מלא אור. רק זה, הוא רק בן אדם שגר בירושלים. או, יפה מאוד. אמר בחיסדה גמירי, הכל בגלל שיש לנו מסורת של 5 טבילות ו10 קידושים שטובל כהן גדול מקדש בו ביום, וכסדרם, אם תאמר שהוצאת הכף והמחתה נעשית בהמשך כשהכהן כבר עם בגדי לבן, אז לא משכחת לו אלא רק 3 טבילות ו6 קידושים. אז לכן אנחנו צריכים את כל הסיפור של הוצאת הכף והמחתה, הוספנו לנו עכשיו עוד טבילה, עוד קידוש ידיים ורגליים, ואחר כך עוד, כי צריך לחזור לבגדי זהב בשביל להתעסק עם הנרות והקטורת. קיצור, זה מה שגורם לכל העריכות והתסבוכת ותוספת של טבילות וקידוש ידיים ורגליים. תני אמר רבי יהודה, מניין ל5 טבילות ו10 קידושים שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? תלמוד לומר, ובא אהרון אל האוהל מועד ופשט בגדי הבד ורחץ בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו ויצא ועשה. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. אז כל פעם שעוברים מעבודת פנים לעבודת חוץ ולהפך, צריך טבילה. אמר רבי, מניין ל5 טבילות ו10 קידושים שטובל כהן גדול מקדש בו ביום, שנאמר, קטונת בד קודש, בד קודש ילבש, ומכנסי בד יול בשרו במים ותחגור, מצפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים שרו לבשם. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה, כיוון שהוא לובש בגדי לבן, טעון טבילה. ואומר, בגדי קודש הם, ובשו כל הבגדים כולם, זה לזה. 5 עבודות. בעצם יש 5 חלקים שהיום מחולק. החלק הראשון זה כל עבודות התמיד של שחר, עבודות התמיד זה בבגדי זהב. אחר כך כל עבודות היום, הזעת הדם וכו', זה בגדי לבן. אחר כך הוא חוזר ועושה את אילו ואיל העם, שזה קורבנות של היום, אבל לא קורבנות פנימיים, זה עושה בגדי זהב. כף ומחתה, הוא חוזר להוציא את הכף והמחתה בגדי לבן, ומה שסוגר את היום, תלמיד של בן 4 בבגדי זהב. אז יש בעצם 5 מערכות, שבעצם גוררות אחריהם כל פעם החלפת בגדים. וכל טבילה וטבילה של החלפת בגדים צריכה 2 קידושים. תמוד לומר, פשט ורחץ ורחץ ולבש. אז הנה יש פה 2 רחיצות. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר קל וחומר. אומר, במקום שאין טעון טבילה, טעון קידוש. מקום שטעון טבילה אינו דין שטעון קידוש. זאת אומרת, אם אנחנו רואים במקום שלא צריך טבילה, שאדם בא כל ימות השנה לעבוד, אין דין דאורייתא לטבול. אמרנו, למדנו אתמול שזה רק דין דרבנן, הטבילה כשאדם בא לעבוד. ובכל זאת צריך קידוש ידיים ורגליים. אם ביום הכיפורים אנחנו מצריכים טבילה, אז אנחנו מחמירים, צריך גם קידוש ידיים ורגליים. אם על הלן קידוש אחד, אף כאן קידוש אחד. טוב, מספיק קידוש ידיים ורגליים אחד, למה צריך 2? טוב, אדומה רבה ארון אלו אל מד, ופשט בגדי הבד אשר לבש. מה אתם אומרים אשר לבש? כלומר, אדם פושט על מה שלובש, ברור שהוא פושט את מה שלובש, למה צריך להגיד את זה? אלא להקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה טעונה קידוש, אף פשיטה טעונה קידוש. הנה זה כתוב פה. לפני זה. בדיוק כמה מילים לפניכם.
כף ומחתה זה לפני התמיד של בן ארבעים?
בדיוק. זה יוצר את כל התסבוכת. אמר ביהודה, מניין לחמש תבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול מקדש בו ביום, תלנו מה הובא אהרון נעולו על מועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון תבילה. טוב, אשכחן לבגדי לבן לבגדי זהב, שזה שינוי מבגדי זהב לבגדי לבן, מניין שגם הם צריכים תבילה. תנא דבר רבי ישמעאל קל וחומר, ומה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהם לפני ולפנים טעונים תבילה, בגדי לבן שנכנס בהם לפני ולפנים אינו דין שטעון תבילה. טוב, יקלם מפרח, מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה, עבודה בבגדי זהב זה מחפר על כל מיני נושאים. אנחנו למדנו שדברים שלמים מחפרים, זה מחפר על לשון הרע, זה מחפר על שפיכות דם, כל החלקים של הבגדים של הכהן הגדול, אלא נפקא לי מדי רבי, אלא ודאי שהוא לומד מרבי שכתוב כתונת בת קודש ילבש ורחץ במים ולבשם. זאת אומרת שיש דין רחיצה גם בבגדי הלבן, שמדובר על כתונת בת קודש, זה בגדי לבן. אמר רבי, מניין לחמש תבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול מקדש בו ביום, תלמוד לומר כתונת בת קודש ילבש, על למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון תבילה, אשכחן בגדי זהב לבגדי לבן, ומבגדי לבן לבגדי זהב, מניין ניתן לבי רבי ישמעאל קל וחומר, מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובה, זאת אומרת זה רק מחפר על תומת מקדש וקודשיו. אנחנו נלמד שהכפרה של יום הכיפורים על משהו מאוד מאוד מסוים בעבודת הפנימיות, טעונים תבילה בגדי זהב, כן, בגדי זהב שכפרתן מרובה אין עוד שטעונים תבילה. טוב, יקלה מפרח, אפשר לומר ההפך, שבגדי לבן יש בהם מעלה שנכנס בהם לפני ולפנים, היינו דקטני ואומר, לכן צריך להוסיפו בגדי קודש, שהם צריך עוד חיזוק מהפסוק ואחת בשרו במים ולבשם. אז יש לנו אם כן ראיות מהפסוקים גם לבגדי לבן וגם לבגדי זהב, שבשניהם צריכים טבילה וצריכים קידוש ידיים ורגליים.
רק לבן.
חמש עבודות הן, תמיד של שחר בגדי זהב, כמו שלמדנו, עבודת היום בגדי לבן, אילו ואל העם בגדי זהב, כף ומחתר בגדי לבן, תמיד של בן ארבעים בגדי זהב. ומניין שכל תבילה ותבילה צריכה שני קידושים, תמוד לומר, ופשט ורחץ ורחץ ולבש. היא בתבילה כתיב, אולי נאמר שהרחץ פה זה תבילה, מי אמר שזה קידוש ידיים ורגליים? לא צריך, זה מיותר, כי מנו תבילה, אילן לתבילה דנפקה להם בגדי קודש הם, שזה פסוק אחר שכתוב ורחץ במים ולבשם, נעוין לקידוש. טוב, אז למה לא כתוב מפורש לקדש ידיים ורגליים? למה כתוב לרחוץ? לכתב ורחמן גם לשון קידוש. כמה שמלן שתבילה כקידוש. מה הקידוש? ידיים ורגליים. צריך לעשות אותו במקום קדוש. אף תבילה, בכל התבילות, חוץ מהתבילה הראשונה, הייתה נעשית במקום קדוש, בבית הפרווה. ורבי יהודה, קידוש מנעלי, נפקלי מדי רבי אלעזר, ברבי שמעון, כמו שראינו לאל ששיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, שגם כן יש קל וחומר, אם במקום שאין תבילה טעון קידוש, מקום שטעון תבילה אין עוד דין שטעון קידוש.
נקודה.
נקודה. מבסוט. למדורה. למה? מותר, אבל אין לזה משמעות. כן, אבל אין לזה משמעות. זה נחמד, מה שנקרא נחמד. אבל הלכתית אין לזה משמעות. הדלקה עושה מצווה. זאת אומרת, העיקר זה ההדלקה. אם ברגע ההדלקה היה לך מספיק שמן שאמור לדלוק חצי שעה, זהו, קיימת את המצווה. עכשיו זה אפילו לא ידעו. זה נחמד.
אם ככה, אני
אתחיל לשים
רק חצי שעה וזהו.
שום בעיה. מותר לחבות, לפי ההלכה, אחרי שהנר דלק חצי שעה, ואין לי אין מספיק שמן, מותר לי לחבות.
או שאתם לישון. זה עדיין
דולק. כן, אבל אני רוצה לחסוך בשמן. מותר לי לחבות.
טוב.
מאוד.
מדגישים את היום האחרון שלך?
זה עכשיו נקרא בקריאת התורה, אז קריאת התורה כזאת ארוכה, משמעותית. כתוב שבקריאת התורה היום אנחנו נקרא חמישה נשיאים שנשארו לנו לקרוא אותם. זאת אומרת שזה נשמע מאוד מייגע, כי כל נשיא זה אותו דבר. קורבנו, קראת כסף אחת, 30 המשקע. בשמע התורה מפרטת את כולם. על מי שיראה, יסתכל במדרשים, יראה שכל נשיא הקריב את הקורבנות מסיבות אחרות לגמרי. ממניעים שבטיים, מחשבונות של השבט שלו, למה זה בדיוק מתאים לשבט שלו ומה המניעים שלו, ובמקרה במרכאות יצא שכולם מהמניעים שלהם הקריבו את אותו דבר. אבל כל אחד, כל נשיא הגיע למספרים האלו, קרא כסף אחד, 30 מהמשקל, מזרק אחד כסף, כל זה הוא הגיע מסיבות אחרות לגמרי. זהו הגיע המדרש מעריך מאוד מאוד. מה זה מלמד אותנו? שיכול להיות שאותו מעשה, אותו קיום מצוות, יש מאחוריו כל מיני רצונות של כל מיני אנשים, כל מיני כוונות שונות ומשנות. עולם הכוונות זה עולם מאוד מאוד רחב, אבל המעשה הוא אותו מעשה. העולם האישי הוא בכוונות. זה מאוד מאוד צריך לשים לב. יש צורך לבני האדם להביע את הממד האישי שלהם, ולפעמים נראה שההלכה היא כאילו לא אישית מספיק, היא כאילו אחידה, כולם אותו דבר בהלכה. צריכים להבין שהמימד האישי הוא לא במעשה, אלא המימד האישי הוא בעולם הפנימי, בכוונות. שם המימד האישי, בכוונות, ברצונות, ברגשות, במחשבות, במוטיבציות. את הייחודיות האישית שלך, שם זה המקום. זה עיקר המקום של האדם. הרי כולנו בסוף מדליקים את אותו חנוכיה. אתה זה, הוא עושה ככה, ככה, מה כבר אתה יכול לייצר? בסוף יותר כולם מדליקים את אותו דבר. אלא מה עומד לך בראש, מה הרגשת בלב, מה הכוונות, זה המימד האישי של התורה. אז צריך לחפש את זה שם. אנשים שרוצים להבעה אישית, מה שנקרא, רוצים, לפעמים מחפשים טוב, אז אני אשנה את ההלכה פה, שנה תחילה. לא, זה לא המקום. כי ההלכה היא נקראת גוף. גופי תורה, כך קוראים לעולם ההלכה. הגוף שלנו הוא שווה אצל כולם. תלך לבית חולים, בבית חולים זה לא מעניין את הבני, את הרופאים. הגוף של כולם זה אותו דבר. ההוא פרופסור, והוא עני מרוד, ההוא תמיד חם, הוא אמר את זה, לא משנה. כשפותחים את הגוף, הגוף הוא אותו גוף בדיוק. אין הבדלים. אותם עם שנולדו בביולוגיה, או אותם ישווה על כולם. אבל איפה מתחיל תלך לאנשי נפש, אנשי פתאום אתה רואה כל בן אדם, זה משהו אחר לגמרי. אז ההלכה היא כנגד הגוף. ולכן אין בה הבדלים. בין אדם לאדם, היא אחידה. שם אתה לא מבטא את הייחודיות שלך. אם אדם בא לבית חולים, תשמע, אני מיוחד, אני שונה, תראה, אני לא כמו אחרים, אני חביבי, איזה שטויות. אם יש לך בעיית ריאות, הבעיית שלהם, זה כולם אותו דבר. אל תגיד, אני מיוחד, אני אחר, הכל אותו דבר. אבל כשאתה מגיע, איפה הירד האישי, איפה הזה? בעולם הנפש. ולכן זה מה שמלמד אותנו הפרשייה הזאת. זה נראה מבחוץ שכולם עשו אותו דבר. בגוף, כולם, כל השבטים, כל הנשיאים עשו את אותו דבר. ובכל זאת אנחנו קוראים כל אחד בפני עצמו, כי הכוונות היו שונות, כי המניעים הנפשיים, כי השאיפות היו שונות. וזה מלמד אותנו איפה עיקר העידור, איפה עיקר הבעיה האישית צריך להיות.
זה אין גבולות? אנשים יכולים להגיע לכל
מיני מקומות, אתה נותן להם כזה. מה זה? כשאדם עושה הלכה. אז יש עכשיו מדרגות, יש אדם שיש לו כוונות פשוטות, אני יודע מה, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא לא ייכעס עליו. הוא בכלל נותן, עושה מצווה כדי, אני יודע מה, כדי שהקדוש ברוך הוא יביא לו פרנסה. טוב, בסדר. הוא עושה מצווה, אבל הוא עושה את ההלכה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה, זה הדבר היחידי שנדרש. אדם עושה מצווה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו יש לו כל מיני כוונות. טוב, בסדר. שאדם שמכוון כוונות עליונות, טוב, זה מרחבים, המרחב האישי הוא שם בכוונות, ברצונות, ברגשות.